אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת יתרו, אות א', את הספר ניתן להוריד באתר kav.co.il, שם גם ניתן לשאול שאלות, שאלות נבהרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם, פרשת יתרו, אות א'. וישמע יתרו. א', וישא אהרון את ידיו. כתוב ידיו חסר יוד. שהמשמעות יד אחד, משום שצריך להרים הימין על השמאל. ב. בספר של שלמה המלך כתוב שכל מי שמרים ידיו למעלה ואין הן בתפילות ובקשות, זהו אדם שכולל מעשרה שליטים אשר היו בעיו. אלו הם עשרה שממונים על הפורסים ידיהם למעלה לקבל התפילה ההיא או הברכה ההיא, ונותנים בו כוח לכבד את השם הקדוש ומתברך למטה. כיוון שמתברך למטה מפריסת ידיו למעלה, אז מתברך למעלה וגדל מכל הצדדים. ג. ואלו עשרה ממונים מזומנים לקבל הברכות שלמעלה ולשפוך אותם למטה ולברך להו שמברך לו, כמו שכתוב ואני אברכם. ד. בשביל זה ישמור עצמו בן אדם בשעה שמרים ידיו למעלה, שיהיו בתפילה או בברכה או בבקשה, ולא ירים ידו בחינם, משום שאלו עשרה ממונים הם מזומנים ומתעוררים אל פריסת ידיים. ואם הוא בחינם, עשרה אלו מקללים אותו ברמה כללות. Hey. ואז רוח הטומאה שורה על אלו הידיים, שדרכו לשרות על מקום ריק, והברכה אינו שורה במקום ריק. ועל כן כתוב הרימותי ידי אל השם כל עליון, שמתרגם בצלו, כלומר בתפילה. ו. ובפריסת ידיים יש סודות עליונים, בשעה שנפרסו ונזדקפו למעלה מכבד האדם את הקדוש ברוך הוא בכמה סודות עליונים, והוא ראוי לייחד עשרה מאמרות כדי לייחד הכל ולברך את השם הקדוש כראוי. וראוי לייחד המרכבות הפנימיות דאצילות ומרכבות חיצוניות לחוץ מהאצילות, כדי שיתברך השם הקדוש מכל הצדדים ויתייחד הכל כאחד למעלה ולמטה. זין. כתוב ולא יראו פני ריקם. זהו העניין של זקיפת האצבעות, שכאשר האדם זוקף אותם למעלה צריך שלא יזקוף ריקם, אלא בתפילה ובבקשות ובברכות. ח. עשרה שליטים הם למטה עשרה מאמרות, כמו אותיות הרשומות כעין שלמעלה, ואלו עומדים בתהילה על זקיפת האצבעות ההוא, ובזה כל צד הקדושה מתאחד למעלה. אזי כל הסיטרא אחרא נכנעים כולם ומודים למלך הקדוש. ט. בקדושה יש מלך וכהן המשמש תחתיו, בין למעלה ובין למטה. יש מלך למעלה.
למעלה ולמטה זה בינה ומלכות בדרך כלל. אין דה אצילות. סליחה.
יש מלך למעלה שהוא קודש הקודשים, בינה, והוא מלך עליון. ותחתיו יש כהן, אור הראשון, המשמש לפניו ספירת החסד, וזהו כהן שנקרא גדול, צד הימין. יוד. יש מלך למטה, מלכות, כעין מלך העליון, והוא מלך על כל שלמטה, ביה. ותחתיו יש כהן המשמש אותו, מיכאל הכהן הגדול, שהוא לימין, חסד, האמונה השלמה, צד הקדושה. י"ד. בסיטרא אחרא יש מלך, שנקרא מלך זקן וכסיל, שהוא יצר הרע. ותחתיו יש כהן און, כמו שכתוב, ויומר אפרים, אך עשרתי, מצאתי און לי. כלומר, הכהן דסיטרא אחרא. משום שכוח הזה, און, שולט על מעשה שעשה ירובעם. ואם לא היה נמצא כוח הזה, לא היה יכול להצליח במעשה ההוא. י"ב. בשעה שמלך הזה וכהן הזה, דסיטרא אחרא, נכנעים ונשברים, אז כל צדדים האחרים נכנעים ומודים לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מושל לבדו, למעלה ולמטה. כמו שכתוב, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. י"ג. כעין זה ממש עשה הקדוש ברוך הוא בארץ, ששבר מלך זקן וכסיל, וזהו פרעו. בשעה שבא משה לפרעו ואמר, אלוקי העברים נקרא עלינו, פתח פרעו ואמר, לא ידעתי את השם. ורצה הקדוש ברוך הוא שיתכבד שמו בארץ כמו שהוא מכובד למעלה, והיכה אותו 10 מכות. כיוון שהיכה אותו ואת עמו, בא והודה להקדוש ברוך הוא. י"ד. ואחר כך נשבר ונכנע כהן האון ההוא, יתרו, שמשמש תחתיו, עד שבא והודה להקדוש ברוך הוא, ואמר, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו, עתה ידעתי כי גדול השם. וזהו כהן און, צד אחר, צד שמאל. כמו שרחל, כשראתה שהיא מתה, אמרה, בן עוני. ומשום זה מיהר יעקב ואמר, בן ימין, ולא בן עוני, צד ימין, ולא שמאל. תתבב. כיוון שהמלך והכהן ההוא מודים לקדוש ברוך הוא ונשברים לפניו, אז עולה הקדוש ברוך הוא בכבודו על כולם, למעלה ולמטה. ומטרם שעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו, כשאלו הודו לפניו, לא ניתנה התורה. עד לאחר שבא יתרו והודה ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. ברוך השם אשר הציל אתכם. אז עלה הקדוש ברוך הוא בכבודו למעלה ולמטה. ואחר כך נתן התורה בשלמות ממשלתו על הכל. תצאי. יודוך עמים אלוקים, יודוך עמים כולם. דוד המלך קם ושיבח והודה למלך הקדוש, ועסק בתורה בשעה שהתעורר רוח צפון, והיה מכה בנימים של הכינור, והכינור היה מנגן ואמר שירה. ואיזה שירה היה אומר? י"ז. בשעה שהקדוש ברוך הוא מתעורר אל כל אלו המרכבות לתת להם טרף, שכתוב ותקם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, אז כולם פתחו ואמרו בשמחה, אלוקים יחוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. כשרוח צפון התעורר וירד לעולם, נושב ואומר, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. הכינור, בשעה שמנגן על ידי רוח, פתח ואמר, יודוך עמים כולם. דוד, כשהיה קם והתעורר עליו רוח הקודש, פתח ואמר, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוקים אלוקנו, יברכנו אלוקים, ויראו אותו כל אפסי ארץ. כדי להמשיך את הטוב של הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה. אחר כך בא דוד ברוח הקודש וסידר אותם יחד, ככתוב, יברכנו אלוקים. הסתכל בכל המקרא הזה של הכינור, יודוך עמים כולם, כי שלמות כבוד הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה, כמו שכתוב, ויראו אותו כל אפסי ארץ. י"ח. בשעה ששאר העמים נכנעים ובאים ומודים להקדוש ברוך הוא, כיוון שהם נכנעים ומודים לו, נשלם אז כבוד הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. בשעה שבא משה לפרעו ואמר לו, השם אלוקי העברים נקרא עלינו, פתח פרעו ואמר, לא ידעתי את השם. יוטט. ורצה הקדוש ברוך הוא שיתכבד שמו בארץ, כמו שהוא מכובד למעלה. כיוון שעיקה אותו ועמו, בא והודה להקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. הוא שהיה מלך חשוב בכל העולם, כיוון שהוא הודה, הודו כל שאר המלכים, כמו שכתוב, אז נבהלו אלופי אדום. כף. בא יתרו, כומר עליון וגדול, שר ממונה של כל אלילים האחרים, והודה להקדוש ברוך הוא, ואמר, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. אז התעלה והתכבד הקדוש ברוך הוא בכבודו למעלה ולמטה. ואחר כך נתן התורה בשלמות שליטתו על הכל. חף א', על זה כתוב, יודוך העמים אלוקים, יודוך העמים כולם. כף ב', הרי כהן און לא כתוב ביתרו, כהן מדיין כתוב, אלא הכל הוא אחד. מתחילה היה נקרא כהן און, חותנו של יוסף, ואחר כך נקרא חותנו של משה, כהן מדיין. והכל הוא אחד, שכהן מדיין הוא כמו כהן און. כי אלו השניים, משה ויוסף, נמצאים במדרגה אחת של אות וו שבמלך, היא וו, שתי ווים ביחד. אשר וו ראשונה, משה, תפארת, וו שנייה, יוסף, יסוד. ומה שנאמר, כהן מדיין, הוא עניין אשת מדיינים. כף ג' הרים רבי אבא ידיו על ראשו, בכה ואמר, אור התורה עולה עתה עד רום הרקיע של הכיסא העליון. אחר שיסתלק אדוני מן העולם, מי יאיר אור התורה? אוי לעולם שישאר יתום ממך. אבל הדברים של אדוני יאירו בעולם עד שיבוא מלך המשיח. ואז כתוב, ומלאה הארץ דעה את השם.
מה? לא רוצה יותר לקרוא. נו, תשאלו. אבל מה יש כאן לשאול כל כך? כן.
ניקו מיפן שואל, האם הסיטרא אחרא זה משהו שצריך להימנע, או אפשר להימנע ממנו, או שזה מייצג שלבים שעלינו לעבור בדרך בכל מקרה?
סיטרא אחרא מתגלה לאנשים גדולים ש גם בסולם באיזה מקום או רבש אומר שהאבא עושה פנים כאלה רציניים, התנהגות נוקשה עם הילד, אם הוא רוצה ככה לסדר לו איזה עבודה, שליחות, תפקיד מיוחד, ואז אנחנו מגלים במקום הבורא סיטרא אחרא, פרו ולם בלק, כל מיני הדברים. אנחנו גם כן למדנו במאמר רבש, כן, בחלק ב' רבש עמוד 805, כן, שהבורא מציג לפנינו כל פעם בעיות, כל פעם הבחנות שהם מקשים עלינו, ואנחנו צריכים להבין שזה עזר כנגדו בכל דבר, זה עזר כנגדו בלבד, או עזר או עזר כנגדו, אחד משניים. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, כל אחד ואחד מתקדם, רק או בדרך תורה או בדרך איסורים, כל אחד ואחד כל רגע ורגע נמצא בתהליך ההתקדמות, רק הכל תלוי ברגישות האדם, איך הוא מצליח לתפוס את עצמו לאותו כיוון, איך ש, איפה שמקדמים אותו, ולא שיראה לו החיים שלו שתלויים באיזשהו מקרה או איך שבא לו או זורם. הכל תלוי באיך שאנחנו מתייחסים לזה. ולכן במיוחד שאנחנו נמצאים בקריאת דברי זוהר, זה זוהר הוא פועל בצורה מאוד מיוחדת. מספיק לאדם להיות קצת בשמיעה, קצת ברצון, קצת בהבנה, קצת קשור לקבוצה, קצת אפילו במידה מאוד מאוד קטנה, הזוהר כבר מתחיל לפתח בו חושים רוחניים. אדם מרגיש, זה תלוי ודאי עד כמה שהוא משקיע את עצמו בזוהר. זוהר צריכים פשוט לקרוא. ככה, אם אתה שואל אותי, הייתי מדפיס זוהר בצורה ככה, ספרי כיס. וזהו. ואדם בכל מקום קורא. כי אין לנו דבר יותר מועיל להתקדמות האדם מהספר הזה. אני מדבר על אנשים הרגילים, מרוב בני העולם, אין יותר מועיל. תהילים הם לא מועילים. אתה רואה גם כן איך שקוראים אותם כבר אלפי שנים, וכל האנושות קורה, לא רק יהודים. מה יש? רק מרגיעים את עצמם. אלה אור ממש. אני לא אומר חס ושלום שזה משהו על התהילים או על איזה כתבים הקדושים. אני מדבר על אור המחזיר למוטב, כמו שבעל הסולם מסביר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, ששם זה אור הכי חזק בספר הזוהר. ולכן יחד עם המאמרים, עם טס, עם העץ חיים, יחד עם זה, על ספר הזוהר הוא צריך למלות כאילו כל הזמנים שבכל הרגעים הפנויים של האדם. ככה. כן.
האם לשמוע את הזוהר זה כמו לקרוא? זאת אומרת, אם אני שומע את זה באוזן רק?
יכול להיות, לא, אני לא ניסיתי, אני לא יודע. אני יכול להיות שכן, בטוח שמשפיע, אבל אם אתה שואל האם זה אותו דבר, אני לא יכול להגיד, לי נראה שלא. אני לא יכול להגיד, אבל בטוח שאם יש אפשרות רק לשמוע, אז ודאי לשמוע. כן. כן, סוף.
מה שקורה בזמן קריאת הזוהר זה די דומה במשהו למה שקורה במשך היום, אולי רק יותר סמיך ויותר במודע. זאת אומרת שממש בכל משפט אדם צריך לעשות מאמץ כדי גם כן לקרוא את זה נכון ולפי התמונה הפנימית ולהישאר בכוונה.
לא, אני אגיד לך, אתם קוראים זוהר עם פירוש הסולם, שזה ממש כבר נמצא ברקמה, כן? או לא ברקמה, איך כמו שעושים בת, כמו שעושים חוטים,
מארג.
כן, הם מאורגים, כן, אפשר להגיד.
ארוגים.
ארוגים זה בזה. ואתה כבר, שזורים זה בזה. אתה מבין שאתה יודע מנור איך עובד, כן? זה החוט כך עובר דרך, כן, שתקווה, כן. אז זה מה שקורה כאן בטקסט הזה, כבר זוהר עם פירוש סולם. יש לך שני לשונות, כן? לשון הזוהר עצמו, המקור, שזה לשון המדרש, ולשון של שפת הקבלה. אתה רואה, הוא אומר לך ככה, פתאום זורק לך זה בינה, זה מלכות, זה למעלה, זה למטה, זה כל מיני הבחנות האלו. אנחנו לא מבדילים כאן, אז אתה מקבל כבר מוכן, סלט. כן? אבל זה שאתה קורא ומתחיל ושומע כל הדברים האלה, זה כאילו שני התמונות, שתי המסכים שיש לפניך, כמו במחשב. כמו Windows, יש לך מסך החיצון, שאתה קורא כאילו בשפת המדרש, ומסך הפנימי, איפה שמדובר בהבחנות של המדרגות, כן? בהבחנות של שפת הקבלה. אז בשבילך שני מסכים, מסכים האלה מתחילים להיות כאילו אחד. זה עוזר לך להתחיל לקרב את ראיית העולם לראייה הפנימית, שמציאות שהיא בחוץ היא בצורה כזאת שאתה קורא עוזר לך להתחיל לקבל אותה שזה קורה בפנים, וזה לאט לאט משפיע. פתאום אתה מתחיל ככה להתייחס יותר פה ושם לעולם, ואתה כאילו ככה דרך איזשהו ענן עובר למציאות האמיתית, לתפיסה האמיתית. זוהר הוא ככה מלווה אותך. כן.
אז הבנתי, אז במשך היום יש לי רק תמונה חיצונית, אין לי עוד את המסך השני הזה שאני יכול כל הזמן
כן.
אוקיי, אבל גם כאן וגם כאן אמרת שכדי להחזיק בכוונה אף פעם זה לא יבוא לי מכוחות עצמי, אני חייב לבנות סביבה שהיא תחזיק אותי בזה.
כן.
ואם אנחנו מסבירים במיוחד לאחרונה שהסביבה זה אך ורק בפנימיות. כן. ואנחנו גם רואים שכבר כל מיני שעונים מעוררים ודברים כאלה לא מחזירים אותנו לכוונה. אז מה זה נקרא שאני במשך הלימוד או במשך היום בונה סביבה שהיא תחזיק אותי בכוונה הנכונה?
בפנים. כמו רבי יוסי בן קיזמה, אתה פונה בפנים לקבוצה הפנימית, שזה פנימיות שלנו. או אתה יכול להגיד עדיין שזה החברים שנמצאים מחוץ לי, אבל אנחנו כולנו מתאחדים ברצונות שלנו כלפי הבורא. או אתה יכול להגיד זה חלקי הנשמה שלי שהבורא נתן לי אותם ככה כסביבה. מה זאת אומרת סביבה? שיש בתוך הנשמה שלי אני והחלקים שנראים לי שהם זרים, אבל גם בחלקים האלה שזרים הבורא לא סתם עשה לי אותם זרים, אלא הוא קירב לי אותם, הוא עשה בהם גם כן אותו רצון, אותו השתוקקות כמו שאצלי, ואז אני יכול לעבוד עם הכלים האלו, עם הרצונות האלו, עם שנמצאים מחוץ לי, כקבוצה, כדי לאחד יחד כל הרצונות האלה כאחד, ואז אני מתקדם. זאת אומרת, כל החברים, כל הקבוצה, או כל החלקים האלה שמצד אחד הם בכל זאת עדיין מורגשים בי כאילו אני, ומצד שני הם מורגשים שהם דומים לי לפי ההשתוקקות למטרה. הבורא מסדר לי בצורה כזאת כבר מעבר לתפיסה פנימית יותר. צריכים להשתדל, אבל אפילו שלא כל כך נצליח, הזוהר וכל ה... במיוחד קריאה בזוהר, היא תעזור לנו לעבור כך לתפיסה אמיתית. אתם עכשיו חושבים שזה יגרום לכם איזה עזק, שאיך אני אתייחס אז לעולם, איך אני אראה את האנשים ואת עצמי ואת העבודה שלי, הקרובים שלי, מה יקרה, מה קורה. על זה כותב כבדות, סיבת הכבדות בעבודה, את מאמר דלת, כן? מהשמעתי. זהו, על זה הוא כותב, שאל תפחד, זה יסתדר בצורה נפלאה. אתה תראה עד כמה שקודם היית בפיצול אישיות ולא הרגשת את זה, אפילו לא שמת לב על זה שאתה כל הזמן נמצא בשקר, מפוצל, מחולק, מרוסק, ואתה רגיל לזה וזהו. כמו שאתה יודע, על הרבה דברים בעולם אנחנו קיבלנו אותם שהם ככה וזהו, ולא יכולים להשוות ביניהם, לחבר ביניהם, אבל חיים ככה זה. אז לכן לא לפחד, התפיסה האמיתית היא מסדרת הכל בצורה נפלאה, וגם עולם החיצון ופנימי, אתה לא תתבלבל, אתה תדע איך להתייחס לכל דבר נכון. אז אתה מגלה שכבות וחי בהם. כן, נו, מיקרופון.
עד היום קיבלתי איזשהו רושם, התרשמות, שקריאה בזוהר באופן עצמאי היא לא מועילה.
מי אמר לך?
זה מה שאני הבנתי, אולי אני לא הבנתי.
באופן עצמאי, זאת אומרת, ללא קבוצה, ללא קשר עם החברה.
אם אני יושב בבית בגשמית לבד, אבל עם כוונה לחיבור, זה מועיל או לא מועיל?
יש לנו כאלה מיליונים בעולם. איך אנחנו, מה, משקרים להם שלא יקרה להם כלום אם הם יושבים רחוק? אני לא מדבר שם על קבוצת מוסקווה וקולומביה ועוד. אני מדבר על אנשים בודדים אפילו, נמצאים עכשיו. עכשיו יושב מישהו באונולולו, נגיד, כן? לבד, בודד, תראה כמה יש שם כאלו גם כן. נו, ומה, להם לא יקרה כלום? ודאי שיקרה. זה לא חשוב איפה הוא יושב, הוא רוצה להתחבר איתנו, הוא רוצה להיות עם כולם יחד, הוא רוצה לקרב האלו אנשים שהבורא מראה לו שהם חלקי הנשמה שלו. אם כן, אז זה עובד. כן,
זה אני מבין מבחינת מקום אין לזה משמעות ברמה הגשמית למקום איפה אני נמצא. מבחינת זמן גם אין לזה משמעות. אם אנחנו עכשיו כרגע כולנו ביחד באותה נקודת זמן קוראים בזוהר, יש לזה כוח. אם אני מחר ב-12:35 בצהריים בא לי לפתוח את הזוהר, ועם כוונה יש לזה משמעות, יש לזה...
אין שום בעיה, תאמין לי, זה הכל נמצא באוויר, הכל נמצא באוויר. אתה יכול עכשיו להיכנס בפועל, אני אומר לך, לרבי שמעון עם הקבוצה שלו, לשבת ביניהם ולשמוע איך שהם לומדים, גם כן להתערב ביניהם פתאום, כן. אמנם שדברים האלה לא כתובים ולא נמצא, גם כן. הכל ניתן. כן.
חברים בעולם שואלים, פדרו מברזיל, מארצות הברית, ארגנת מקזחסטן, בסופו של דבר, האם יש הבדל להתקדמות רוחנית אם אנחנו קוראים את הספר הזוהר בעברית או בשפות אחרות?
כאן הייתי אומר שיש הבדל. כאן הייתי אומר שיש הבדל בכל זאת. ייחודיות השפה היא מפני שהיא באה מהמקור הרוחני, ולכן צורת האותיות, סדר האותיות, אני שלא, שלא שפת האם שלי, אני מגלה דווקא בגלל שאני לא רגיל, אני מגלה בחיבור האותיות, בצורת האותיות, אני לא יודע, לא חושב שאדם שזה שפת האם שלו אני מגלה בזה ממש, זה חיבור מתמטיקאי כזה, זה חשבונות, זה סימנים, זה כוחות שמבטאים אותם בצורת האותיות. אין עוד, זה סימן ממש, וצורות האותיות זה וחיבור הסדר שביניהם. זוהר כל כך הרבה מדבר על זה, שאם אתה קורא את זה בשפה אחרת, אתה כאילו מאבד יכולת לעשות זאת. ואחר כך סדר, סדר המילים, סדר האותיות. נגיד, יש הרבה דברים בשפה שהיית מוותר עליהם. בשביל מה? כן? נגיד שין וסין, כל מיני כאלו, אתה מבין, תו ותת, אני אומר לך, כל מיני, או איך שרושמים אותיות ומילים. נגיד בצרפתית יש לך הרבה כאלה, כן? פיז'ות, איך שאתה, הסוף הזה. אז אצלם זה נעשה משך ההיסטוריה. מזה שהייתה פעם שפה כזאת והיא עברה לשפה אחרת. וכאן זה לא היסטוריה, כאן זה הכוחות שמייצרים ברוחניות את המושג שמילה מדברת עליו. הם מסודרים בצורה כזאת שאתה לא יכול במשך אלפי שנים לשנות לא בכתב ולא באותיות ולא במילה. אתה לא יכול לעשות שום שינוי. אם אתה תיקח כל שפה ושפה, אז יש לך שפה עתיקה, כן? יוונית, אנגלית, רוסית, יש שפות, כן? ושפה מודרנית, בעברית לא. יש סלנג שמדברים ככה ברחוב, כן? אבל באמת לא. ששפה השתנה, היא לא יכולה להשתנות. מפני שהיא בנויה על, על, על יסוד הכוחות שהם מייצרים את הסימנים האלה שנקראים אותיות ומילים. ולכן לא יכול להיות כאן שינוי. זה שפה, זה ככה זה. היא תעלם רק בגמר התיקון, שנעלה למעלה מזון, כן, מזד דבינה וזון, נעלה למעלה, לגר, אז אותיות האלה יעלמו. ואז כל החומר יעלם. לכן ללמוד או לא ללמוד עברית, הייתי אומר שבאיזשהו מידה יצטרכו קצת, אבל יצטרכו את זה. אני הייתי אומר שזה מאמץ שכדאי לעשות, אם יש לאדם הזדמנות, זמן. כן.
סניה מאיטלין שואל, אז אם ככה בינתיים, כשעדיין אני לא מבין עברית, אז מה לעשות? להסתכל על האותיות, להקשיב רק למילים, איך להתייחס כרגע?
אנחנו רואים שמוסקבה, נגיד, כן? הם רובם, אני חושב, כבר איתנו יחד לומדים, נכון? כן, ככה נראה לי שרובם עוברים איתנו יחד ב... תראה, אם אתה מתחיל להסתכל על הדברים האלה שזו לא שפה, אני אומר לך, כך אני מסתכל על זה, מפני שקודם כל אין לי גישה לזה כמו לשפה, כי אני, קודם כל לשפות אני לגמרי דיסלקטי, כנראה, וזה לא שפתיים שלי. אני מסתכל על זה כמו שעל רישום הסימנים. זה ככה זה בשבילי. ועברית בכלל זה ככה. כל היתר השפות זה כדי שאדם ידברו בעולם הזה. העברית זה לא שפה. זה רישום של הפעולות רוחניות מזד דבינה, זה רמפין ומלכות, על החומר של מלכות. על זה מדובר. בשביל זה הסימנים האלו. ואז אתה מסתכל על זה, זה לפניך כמו, כמו פקודות מחשב, כמו פקודות תוכנה, כמו פקודות, זה פשוט רישום של הדברים שאתה צריך לבצע, תכונות, כוחות, פעולות. ככה אני רואה את השפה. אני לא רואה אותה כספרותית כזאת, כן, כזורמת, כמו אני מסתכל נגיד בשפות אחרות, בטקסטים. לא, זה, כאן זה לא כך. גם כן שמסתכלים על המאמרים, אז אתה רואה אחרי מילה, אומנם ששם במאמרים אתה לא מסתכל על האותיות וחיבורם בדרך כלל, אבל אתה בכל זאת מסתכל בתוך המילה על המושג שלה הפנימי. אתה מסתכל על סימן, שמילה בכל זאת זה סימן. אני לא יודע איך, בעברית יש, זה כל כך הרבה דברים נסתרים בתוך השפה שבתרגום זה לא יכול להופיע. וו, את, מאלף עד תף, שם המלכות, כל הזמן, כל הדברים האלו, הם הרי בטקסט כל הזמן. מה יש לך בטקסט? איזה ספירות, איזה פעולות, זה אחר זה, זה הסדר האותיות שאתה רואה. ואז איך תכתוב באיזה שפה אחרת? אנחנו צריכים לראות בכל אות ממש סימן של התכונה, הפעולה, על מה היא מצביעה. אולי בגלל זה אני לא יכול עד היום ללמוד את השפה הזאת כרגיל להשתמש בברכות, כי כך היא נכנסת בי כקוד. יש לך על זה משהו?
משהו קטן, בתלמוד 10 הספירות חלק ו' בעל הסולם כותב שהאותיות בשורשם העליון פירושו כלים לקבלת השפע.
נו, נמשיך עוד קצת.
פרשת יתרו, עוד כ"ד. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. בתחילה כתוב, את כל אשר עשה אלוקים למשה, ואחר כך כתוב, כי הוציא השם. עשה אלוקים, המלכות, זהו השם שהגן על משה ועל ישראל ולא שר מהם בגלות. ואחר כך שם העליון, יובל, בינה, הוציא אותם ממצרים. חפה. כל אשר עשה אלוקים למשה, כשנשלח לנהר וכשהצילו מהרב פרעה, ולישראל עמו, כמו שכתוב, וישמע אלוקים את נעקתם, וכתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כ"ו. כתוב, פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. למה בכל הפסוקים בפרק זה בתהילים יש שתי תיבות מאלף בית, ובפסוק הזה ובפסוק של האחריו יש שלוש תיבות? כדי להשלים שש בחינות באלף בית, שהם ג' גאולות ותורה, נביאים וכתובים. מקרא הזה הוא כנגד ג' גאולות של ישראל, בבל, יוון, אדום, חוץ מגאולה הראשונה של מצרים שכבר הייתה, וכנגד תורה, נביאים, כתובים. כף זין. פדות שלח לעמו כשהוציא את ישראל ממצרים ועשה להם ניסים וגבורות, ציווה לעולם בריתו, כלומר כשבא יתרו וקיבל אותו הקדוש ברוך הוא וקרב אותו לעבודתו. משם התקרבו כל אלו הגרים תחת כנפי השכינה. משם ולהלאה קדוש ונורא שמו, כי אז התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא כשנשבר ונכנע סתרא אחרא. כ"ח. וישמע יתרו, הייתכן שיתרו שמע וכל העולם לא שמעו? אלא כל העולם שמעו ולא נשברו, ועל כן אין שמיעתם שמיעה. והוא שמע ונשבר ונכנע לפני הקדוש ברוך הוא והתקרב ליראתו, על כן שמיעתו שמיעה. כ"ט. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה, הכל הוא אמת ופעולתו אמת. ואין לך דבר בעולם שהאדם צריך לדהותו ולנהוג בו בביזיון, כי כולם פעולות אמת הם, והכל נצרך בעולם. למד. כתוב, אם יישוך הנחש בלא להש. אין הנחש נושך בני אדם עד שלוחשים לו מלמעלה ואומרים, לך הרוג את פלוני. למד א. ולפעמים, כמו שעושה זה, כן מציל את האדם מדברים אחרים.
הנחש.
ועל ידו עושה הקדוש ברוך הוא נס לבני אדם. והכל בידי הקדוש ברוך הוא תלוי, והכל הוא מעשה ידיו, והעולם צריך להם. ואם לא היה העולם צריך להם, לא עשה אותם הקדוש ברוך הוא. ועל כן אין האדם צריך לנהוג בביזיון בדברי העולם, בדבריו ובמעשה הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. למד בית.
לא.
נעבור.
נעבור
לחלק הבא של השיעור.